אבל אנחנו הולכים לקראת ימי התשובה והשמחה הבאים עלינו לטובה. נראה גם היום דבר נפלא שיכין אותנו לימים הנפלאים. נאמר מהמשנה בראש השנה בקטע הראשון, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן. אפשר לתקוע בכל שופר, שופר של פרה לא תוקעים, כי פרה מזכירה לנו את חטא העגל, אומרת הגמרא, ואין קטגור נעשה סנגור. הנה הגמרא כדי רב חיסדא בקטע השני, דמר רב חיסדא לפני מה? אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטגור נעשה סנגור. ובגדי הזהב מזכירים את עגל הזהב, אז אותו דבר גם כן שופר של פרה מזכיר את עגל הזהב. אומרת הגמרא, ולא דילגתי לשלוש שורות האחרונות בקטע השני, והיקה בגדי זהב, הנה, מבחוץ, הרי כהן גדול במקדש, לא בקודש הקודשים, לובש בגדי זהב. איך הוא לובש בגדי זהב? הרי זה מזכיר את חטא העגל. אין קטגור נעשה סנגור, עונה הגמרא, מבפנים כאמרינן. זאת אומרת, איפה אסור להזכיר את חטא העגל? בפנים, בקודש הקודשים. שם הוא לא נכנס עם בגדי זהב. אומרת הגמרא, אם ככה, שופר נמי מבחוץ, הרי לא תוקעים בשופר בקודש הקודשים, תוקעים במקדש, אז למה אי אפשר לתקוע בשופר של פרה? עונה הגמרא, כיוון דלזיכרונו כבפנים דמי. זאת אומרת, תקיעת שופר היא מיוחדת, היא מזכירה את עקדת יצחק, אז איפה שתוקעים בשופר, לא משנה איפה, אם זה בבית כנסת, אם זה במקדש, זה נחשב שתוקים בקודש הקודשים. ושם לא מכניסים דברים שמזכירים את מה? את חטא העגל. כך מלמדת אותנו הגמרא. ודברי הגמרא מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, בקודש הקודשים אי אפשר להכניס דבר שמזכיר לנו את חטא העגל? כי אין קטגור נעשה סנגור? אני ממש לא מבין. הרי בקודש הקודשים יש את ארון ברית השם. ומה יש בתוך הארון? את הלוחות ואת השברי לוחות. אין לך דבר שמזכיר את חטא העגל יותר מהשברי לוחות. זה קרה בגלל חטא העגל. אז בקודש הקודשים שיש שברי לוחות, זה בסדר. אין עם זה בעיה. פה לא אומרים אין קטגור נעשה סנגור. אבל מה אסור בקודש הקודשים? שהכהן יהיה לו מה? בגדי זהב. מה אסור לתקוע בכלל? בשופר של פרה, כי זה מזכיר את חטא העגל. למה זה מזכיר את חטא העגל והשברים של הלוחות עצמם שנשברו בגלל חטא העגל? זה בסדר. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר במשנה ביומא בקטע השלישי, שני סירי יום הכיפורים מצוותם שיהיו שניהם שווים במראה, בקומה ובדמים ולקיחתם כאחד. שני הסירים, ביום הכיפורים, אחד השם אחד לזזל. קונים אותם באותו רגע. משלמים עליהם בדיוק אותו דבר. הם באותו גובה. הם נראים אותו דבר. מה זה? והמשנה דנה, מה קרה אם קנו אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים? זה טוב, קשר, לא קשר. בשביל מה צריך את זה? מה זה משנה? אחד קנו בשמונה, אחד קנו בחמש. אחד גבוה, אחד נמוך. זה שני סירים. לא, לא. בדיוק הם צריכים להיות אותו דבר. לשלם בדיוק אותו מחיר. אותו גובה. וזוהי שאלתנו השנייה, מדוע שני הסירים ביום הכיפורים, אחד להשם אחד לזזל, צריכים להיראות אותו דבר, לוקחים אותם בו זמנית, משלמים עליהם את אותו מחיר. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, נאמר בגמרא ביומא בקטע הרביעי, בשורה השנייה. שטן ביום הדכיפורי, לטלה רשות להסנוני. שטן ביום כיפור, אין לו רשות לקטרג. ממאי, איפה לומדים את זה? אמר רמי בר חמה, השטן בגימטריה תלת 100 ושיטין וארבע. השטן בגימטריה 364. זאת אומרת, תלת 100 ושיטין וארבע יום היטלי רישות עלי הסנוני. לשטן יש 364 ימים בשנה לקטרג, אבל ביום הדכיפורה, דכיפורי לטלי רישות עלי הסנוני. ביום כיפור אין לו רישות. כי הרי בשנה יש כמה ימים? 365 ימים. 364 ימים הוא יכול לקטרג, ביום כיפור הוא לא יכול. כך נאמר כאן. ודברי הגמרא מאוד קשים. מדוע? כי בגמרא במסרת בבתרא בקטע החמישי נאמר, אמר ריש לקיש, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד. אז אם ביום כיפור אין לשטן כוח לקטרג, אז הוא גם לא יכול מה? להרוג. אז איך בכל זאת מתים אנשים ביום כיפור? מהו ההסבר? אם הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הוא לא משאיר עבודה ליום אחר, הוא לא דוחה את זה. מה שהוא יכול לעשות היום, הוא עושה היום. נכון? נו, אז ביום כיפור הוא לא יכול לקטרג. אם הוא לא יכול לקטרג, אז מה? אז גם לא ימותו באותו יום. והרי אנשים מתים גם ביום כיפור. שאלה רביעית ואחרונה. כותב לנו הרמב״ם, בקטע השישי, כשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות, כל אחד ואחד מבאי עולם עם זכויותיו, ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק, נחתם לחיים. מי שנמצא רשע, נחתם למיטה. והבינוני, כדי לעשות קו, תולים אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה, נחתם לחיים. אם לא, נחתם למיטה. אני לא מבין. בינוני זה אדם שהמצוות והעבירות זה בדיוק מה? אותו דבר. אז כדי להיות נחתם לחיים, מה הוא צריך לעשות? מצווה אחת. לא, זה לא טוב. מה כן הוא צריך לעשות? תשובה. השאלה היא, שאלתנו האחרונה, למה הבינוני מצווה אחת לא תכריע את הכף לחיים, אלא הוא צריך לעשות מה? תשובה. אלה הם השאלות. בסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים. עולם הבא בעולם הזה. נפלא ביותר. מה שחזר מלמדים אותנו, כהכנה לקראת הימים הנפלאים שלקראתם אנחנו הולכים. שוב, בקיצור, למדנו, אסור לתקוע בשופר של פרה, כי זה מזכיר את חטא העגל. אין קטגור נעשה סנגור. ולקודש הקודשים לא נכנסים עם דברים שמזכירים את חטא העגל. לכן כהן גדול לא נכנס לשם עם בגדי זהב. ולתקוע בשופר זה כמו להיכנס ולתקוע בקודש הקודשים. זה אסור. אז למה בתוך קודש הקודשים, בתוך הארון, יש את הלוחות ואת השברי לוחות? הרי השברי לוחות זה כתוצאה מחטא העגל. זה בסדר, השאר לא. מה ההבדל? שאלה שנייה. מדוע שני השעירים ביום הכיפורים, אחד להשם אחד לזל, צריכים לקחת אותם באותו רגע, לשלם אותו מחיר, נראים אותו דבר ובאותו גובה. מדוע? שאלה שלישית. חזם מלמדים אותנו לשטן אין כוח לקטרג ביום כיפור. 364 ימים הוא מקטרג, השטן בגימטריה 364, אומרת הגמרא. אבל ביום כיפור לא. אז אם הוא לא יכול לקטרג, הרי הוא השטן, הוא יצרה, הוא מלאך המוות. אז הוא גם לא יכול להרוג. אז איך בכל זאת אנשים מתים ביום כיפור? ושאלה רביעית ואחרונה, למה הבינוני שהוא תלוי ועומד, מה שיכריע את הכף לחיים, זה תשובה. למה לא מספיק מה? מצווה. אלה הם השאלות. נלך לאט לאט, ונראה באמת דברים נפלאים. נאמר בחזל, בקטע השביעי למטה. אמר רבי לוי, כך עלתה על דעתו של הקדוש ברוך הוא. ליתן לישראל רגל אחד בכל חודש שבקיץ. ניסן בפסח. בניסן יהיה פסח. ביער פסח קטן. בסיוון עצרת חג שבועות. ועל ידי עבירות ומעשים רעים שעשו את העגל, שעו בידו שלושה. הקדוש ברוך הוא לקח חגים משלושה חודשים בקיץ, אליו, תמוז אב אלול, בתשרי פרה את שלושתם, ובתשרי הוא נתן לנו את הכל. מה הפירוש? ממשיכים חזל ואומרים, ריש שתה לקבל תמוז. ראש השנה היה צריך להיות ב-17 בתמוז. צום הרבה, יום כיפור, צום הרבה, היה צריך להיות מתי? בתשעה באב. שבעת ימי חג סוכות היה צריך להיות בחודש אלול. ושמחת תורה היה צריך להיות, וקיים עדיין, בחודש תשרי. מכיוון שחטאנו בעגל, לקח לנו הקדוש ברוך הוא את החגים של שלושה חודשים בקיץ, ראש השנה של תמוז, יום כיפור של אב, סוכות של אלול, נתן לנו את כולם, מתי? בתשרי. מה כתוב כאן בדברי חז"ל? מה זאת אומרת שראש השנה היה צריך להיות מתי? ב-17 בתמוז? מה, ולא קרב זה אל זה? מה, איך זה מתחבר? ובתשעה באב היה צריך להיות יום כיפור. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. נאמר במשנה, בקטע השמיני, למעלה בצד שמאל. חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. וחמישה בתשעה באב. מה קרה בשבעה עשר בתמוז? נשתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. אז בואו נראה מה קרה לאט לאט. דבר ראשון, בוטל התמיד. הכוונה היא, מקבלת התורה, יום, יום, שנים, מאות שנים, הקרבנו קורבן תמיד. עד שהגיעו האויבים ועצרו, לא נתנו לנו להביא לבית המקדש קורבן תמיד. אז מה קרה? נפסקה הרציפות. אין יותר קונסיסטנטי, המשכיות. זה נפסק. יפה. מה קרה בדבר נוסף? ובקעה העיר. יש חומה מסביב לעיר ששומרת על העיר. אם ובקעה העיר, זאת אומרת כבר אין פנים ואין חוץ, אפשר להיכנס לצאת מכל מקום, אין את החומה ששומרת, אין את ההמשכיות, את הרציפות, זה לא רצוף. הלאה, שרף אפוסטמוס את התורה. כל תורה שכותבים מורידה לעולם קדושה. אם שרפו תורה אחת, פירוש הדבר, יש עכשיו פחות מה? קדושה. אין רציפות של קדושה. דבר רביעי, העמידו צלם בהיכל. המקדש זה המקום הטהור ביותר שיש. הכניסו לשם עבודה זרה, עצרנו חלק מהטהרה של המקדש, כי במקום הכנסנו עבודה זרה. אז ארבעת הדברים האלו שקרו ב-17 בתמוז, עניינם נפסקה הרציפות. הרציפות נעצרה. מה זה נשתברו הלוחות? איך זה מתחבר? נשתברו הלוחות, אויס, אין יותר כלום. לא, אומרת הגמרא בקטע התשיעי, היזהרו בזקן ששכח תלמודו, מחמת אונסו. דאמרינן, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. פירוש הדבר, זקן ששכח תלמודו, זה לא אדם חס וחלילה שקיבל אלצהיימר, והוא אאוט לגמרי. אז פה הוא כבר, אין שום קומוניקיישן. זקן ששכח תלמודו, הכוונה היא, הוא יודע את הכל. רק לפעמים יש לו בלק אאוט. פתאום, בום, שוכח, שעה, יומיים, שלוש, ואז הוא זוכר זאת. הכל חוזר וזוכר. זאת אומרת, אין אצלו רציפות של המחשבה, של הידיעה. הוא יודע הכל, אבל לפעמים פתאום נעצר. הוא לא זוכר. ואז זה חוזר בחזרה. זאת אומרת, כל הדברים שקרו ב-17 בתמוז, אלה דברים קשים, אבל עניינם המשותף שהרציפות, ההמשכיות, נעצרה. מי מתקן את זה? ראש השנה. מהי המצווה מהתורה בראש השנה? לתקוע בשופר. התקיעה הראשונה זה המצב לפני חטא העגל. תקיעה זה כל אחד, אותו כל רצוף. אבל אחרי התקיעה בא חטא העגל, ומשה רבנו מה עושה? שובר את הלוחות. זה השברים של התקיעה. זה נשבר. ואז אחרי זה מגיע עוד הפעמה תקיעה. כדי ללמד אותנו, גם אם שברנו, אנחנו יכולים מה? לתקן. גם אם שברנו, אפשר לתקן. אז ראש השנה, בתקיעת השופר, בעצם מתקן, מראה לנו איך אפשר לתקן את מה? את הרציפות שנפסקה באסונות שקרו ב-17 בתמוז. איך באמת מתקנים? איך? התשובה היא שהאדם מקבל על עצמו אחריות. אז מצבלת היא אחריות. כשאדם אומר אני מצטער, אמסור אני מצטער, זה נחמד, זה טוב, אבל זה לא מספיק לקבל אחריות. בורא עולם זורק את האדם מגן עדן, למה? למה הוא משליך אותו משם? לא כי הוא אכל מעץ הדעת. כי הקדוש ברוך הוא לא תגיד לי, אכלת או לא אכלת? מה הוא אמר? זה לא אני, זה היא. האישה שנתת עימדי. אם האדם היה אומר, נכון, סליחה, אכלתי, אני מקבל אחריות, הוא היה נשאר בגן עדן. לכן, השבת, שקוראים פרשת ניצבים, איך הפרשה פותחת בקטע העשירי? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מי? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. אולם, מה פירוש המילה ניצבים? ניצבים זה מה? עומדים? למה לא כתוב אתם עומדים? ניצבים זה לא עומדים, זה קבלת אחריות. איך אני יודע? זוכים את בועז, הוא בא לבקר את הפועלים בשדה, הוא שואל, תגידו לי, מי זה הנערה הזאת? אנחנו יודעים, היא רות. אז איך כתוב בנביא, במגילת רות בקטע 11? והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו, יברכה השם. ויאמר בועז, שימו לב, לנערו הניצב על הקוצרים. למי הנערה הזאת? מה זאת אומרת נערו הניצב על הקוצרים? הסופרוויזר האחראי. אז הוא נקרא ניצב. ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר, נערה מואביה היא ישבה עם נעמי מזדה מואב, ותאמר על הקטנה ואספתי בעומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט נשים מביאה הביתה. אז מי סיפר את כל זה לבועז? הנער הניצב על הקוצרים. זאת אומרת, ניצב זה לקבל אחריות. אתם ניצבים היום, ראש השנה, אחרי עבודה של אלול, מהי כל העבודה של אלול? זה לבנות בנו את היכולת לקבל אחריות. שאדם מקבל אחריות, זה השלב הראשון. ואז מגיעים לשלב הבא. והשלב הבא זה יום הכיפורים. מה קרה בתשעה באב שיום הכיפורים מתקן? בואו נראה מה קרה. בקטע השמיני, בשלוש שורות האחרונות, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה או בשנייה, נלכדה ביתר ונחרשה העיר. כל האסונות שקרו בתשעה באב זה אסונות טוטליים. טוטלוס, אסון טוטלי. מחרב הבית הראשון והשני, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נלכדה ביתר נחרשה העיר. למה זה קרה? כי לא רצינו להראות רצון, אמביציה, מוטיבציה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אמרנו במדבר טוב לנו, במדבר יש מן בבוקר, סלב בערב, עמוד עשן, עמוד אש, רוצים מים, מה שיהיה, הכל מוכן לארץ, צריכים לעבוד, לא כאן, לא מעשו בארץ חמדה. זאת אומרת, לא רצו את העבודה להראות את הכוח שאנחנו יכולים להכניס בכל דבר שאנחנו עושים. לא רצו. אז הכל נחרב. זאת אומרת, השבעה ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, שבעה ימי החול, שבעה ימים הרגילים, אלה ימים שבהם אנחנו עוברים לשלב הבא. והשלב הבא עניינו, לא רק שקיבלתי אחריות אחרי העבודה של אלו, חודש שלם, עכשיו אני מקבל אחריות, אני גם בא להראות את האחריות בצורה מעשית. שאדם מקבל, למשל, אדם פגע למישהו באוטו, האוטו התקלקל, הוא בא ואומר לו, אתה צודק, אני מקבל אחריות, בסדר, טוב מאוד, אז מה עכשיו? צריך לשלם לו על אוטו, בטעם לתת לו אוטו סחור, בטעם לסדר לו מה שהוא צריך. זאת אומרת, לא מספיק שאדם אומר, אני מקבל אחריות, הוא גם צריך לעשות פעולות בפועל שמראים את זה. אז בשבעה הימים האלה, שבין ראש שנה ליום כיפור, אנחנו משתדלים יותר בדברים שכל השנה לא תמיד אנחנו משתדלים. להראות בפועל אנחנו עושים יותר. ואז מה קורה? מגיע יום הכיפורים. איך אנחנו אומרים פעם אחר פעם? סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. בעל חטא, נכון? בין פעם לפעם אומרים סלח, שרים את זה גם בכל. מה זאת אומרת סלח לנו? מה זה סליחה? סליחה זה לא להגיד אני מצטער. סליחה זה קבלת אחריות. זה סלח לנו. למה תסלח? כי אני מקבל אחריות. מה זה מכילה? לפעמים שאדם מקבל אחריות, אבל פתאום יש מולו קיר. הוא לא יכול להמשיך הלאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אצלי אין דבר כזה. שאדם מקבל על עצמו אחריות, גם אם יש קיר ונראה לו הוא לא יכול להמשיך, הוא ימשיך, כי אני אעזור לו. מה אני אתן לו? מכילה. אתם יודעים מה זה מכילה? תנול. מכילה. מכילה. יש קיר, עושים מתחת האדמה מכילה, יוצאים לצד השני. זה נקרא מכילה. מה זה כפרה? שאדם מגיע לצד השני, הוא גם מגלה שהוא נקי. כפרה זה מלשון נקיות. מניין? הגמרא אומרת, שבזמן שבית המקדש היה קיים, ששחטו קורבנות בבית המקדש, כהן היה שוחט. עומד לידו כהן עם כלי, לקבל את הדם, מאיפה? מהבהמה ששחטו אותה. אבל צריך הכהן מאוד להיזהר שהסכין יש עכשיו עליו דם, כי שחטו איתו. טיפות דם לא ייפלו לתוך הכלי שהכהן מחזיק. כי בתוך הכלי צריך להיות רק דם שבא ישר מאיפה? מהבעל חיים. אבל אם נופלים כמה טיפות מהסכין, זה כבר לא בא רק מהבעל חיים, זה גם בא מאיפה? מהסכין. אז מה עושה הכהן אחרי שהוא שוחט? הוא מיד מחזיק את הסכין בצד. שאם זה יטפטף, זה לא ייפול לתוך הכלי שהכהן האחר מחזיק. אומרת הגמרא, רגע, רגע, בסדר? אבל הרי עם הסכין הזה הולכים לשחוט עוד קורבן. באים הרבה אנשים, נכון? את צריך אבל לנקות את הדם מהסכין. כי הרי עם הדם הזה אי אפשר לערבב אותו עם הדם של הקורבן. איך מנקים אותו? אז היה איזה כלי מזרק בקצה של של הכלי הזה, של המזרק, היו שמים את הסכין מצד לצד עד שאדם יהיה נקי. אז בואו נראה את הגמרא לרגע אחד בקטע ה-18. כתוב למעלה, בצד השני למטה בצד ימין, אמר רב יהודה, אמר שמואל, השוחט צריך שיגביה סכין למעלה. זאת אומרת, למה? שלא יטפטף דם לכלי של הכהן, שנאמר, ולקח מדם הפר ולא מדם הפר ודבר אחר. שאדם לא יגיע גם דרך הסכין, זה דבר אחר. אומרת הגמרא, ודם סכין במייקה מקנח לה, איך מנקים את הדם מהסכין? אמר רבי, בשפת מזרק, כדכתיב כיפורי זהב. אומר רש"י, כיפורי זהב, זה המזרק, זה הכלי, שבספר עזרא על שם כינוח. אז מה זה כיפורים? כפרה זה כינוח. כינוח זה הכוונה היא לנקות, לנקות, זה נקרא כינוח. לנקות, מעניין, בסוגריים, כשאדם הולך למסעדה, והוא מזמין מנה אחרונה, מה שנקרא בלעז, דיזרט. איך זה נקרא בלשון הקודש? כינוח. למה זה כינוח? כי המנה האחרונה מנקה, מורידה פנימה, אם זה אכילה, נעימה, פירות, זה מוריד את מה שאדם אכל, לכן זה נקרא מלשון כינוח, זה מנקה. אז הנה לנו, סלח לנו, מה זה סליחה? סליחה פירוש הדבר, אני מקבל אחריות. ושאדם מקבל אחריות, הוא גם זוכה למחילה. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני אעביר אותך למקום הנכון, בצורה הנכונה. גם אם צריך לעבור קיר, אני אעשה מחילה בשבילך. ושם הוא מוצא את עצמו נקי, כפר לנו. אז הנה למדנו. איך? שלב ראשון, ימי אלול, מכינים אותנו לקבלת אחריות. הימים שבין ראש השנה ליום כיפור מלמדים אותנו לא רק שקיבלתי אחריות, אלא גם בפועל רואים שאני משתדל ומתאמץ לעשות את הדברים טוב יותר. וכל זה היה צריך בעצם להיות מתי? בימי תמוז ואב. ראש השנה היה צריך להיות אז בתמוז ויום כיפור באב. אבל חטאנו בעגל, הקדוש ברוך הוא לקח את זה, נתן לנו את הכל מתי בתשרי. אבל בכל המהלך הזה, יש עדיין דבר קשה. אפילו קשה מאוד. ומה הוא? שאומרת לנו הגמרא בקטע ה-12. אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, הוא מבקש לעמיתו, שנאמר צופר רשע לצדיק, הוא מבקש לעמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. שנאמר השם לא יעזבנו בידו, ולא ירשיינו בישפטו. מה כתוב כאן? כתוב כאן בגמרא דבר מאוד מעניין. אנחנו לא יכולים להתגבר על יצר הרע. יצר הרע הוא יותר חזק מיצר הטוב. אז איך בכל זאת מתגברים? מי עוזר לנו? הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא היה עוזר, יצר היה מנצח. היה מנצח. ולמה זה כך? למה יצר הרע מתגבר על האדם ויצר הטוב לא יכול לנצח אותו, הוא צריך עזרה מהקדוש ברוך הוא. כי יצר הרע, נאמר בגמרא, יש לו 7 שמות. שם זה אסן, זה המהות. בואו תראו את השמות. נאמר בקטע ה-15. דרש רבי עברה, ויתימה רבי יהושע בן לוי. 7 שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קורא לו איך? רע. שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קורא אותו ערל, שנאמר ומלתם את אורלת לבבכם. דוד קרא אותו תמה, שנאמר לב טהור ברע לי אלוהים, מכלל דייקה תמה. שלמה קרא אותו שונא, שנאמר אם רעב שונאך אכילהו לחם וכולי. דילגתי שורה. ישעיה קרא אותו מכשול, דיסטרקשן, מכשול, שנאמר סולו סולו, פנו דרך הרים ומכשול. יחזקאל קרא אותו אבן, שנאמר ואסירותי את לב האבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר. עכשיו כדי לעשות קו, יואל קורא ליצר הרע צפוני, שנאמר ואת הצפוני ירחיק מעליכם. מה מלמדת אותנו הגמרא? יש ליצר הרע שבע שמות. שש מתוך השבע אלה שמות שבעצם אומרים לנו, אנחנו פה, יצר הרע הוא שם. כי היצר הרע נקרא רע, הוא רע. הוא נקרא אבן, הוא נקרא מכשול, הוא נקרא תמי, הוא נקרא שונא. זה הוא, זה לא אנחנו. יש איזה מרחק. אבל השם השביעי שלו, הוא נקרא צפוני. מה זה צפוני? שהוא פתאום נהפך להיות חלק מאיתנו. קורה לפעמים, אדם אומרים לו, תשמע, לא עושים את זה. אז מה התגובה שלו? איפה זה כתוב? תראה לי שכתוב שאסור. אם תראה לי כתוב שאסור, אני לא עושה את זה. זה לא כתוב. כמו שלא כתוב בהלכה, שאסור להכניס חתול לארון הקודש. או תרנגול לארון הקודש. נו, אפשר להכניס חתול לארון הקודש? איפה כתוב שאסור? תראו לי שכתוב שאסור. אבל כל אחד בדעת מבין, מה? השתגענו להכניס חתול לארון הקודש? להכניס שם תרנגול? אז זאת אומרת, אלה דברים שלנו ברורים. יש דברים שלנו אולי לא כך ברורים. ואנחנו אומרים, איפה זה כתוב? פירוש הדבר שהיצר הרע נהיה חלק מהאדם. זה הבעיה הגדולה. לכן קשה להתגבר עליו. מה הדוגמה הכי גדולה? הדוגמה הכי גדולה אצל אחד מגדולי התנאים. אחד מגדולי התנאים, לא תאמינו. על רבי אלישע בן אבוע, נאמר למעלה בקטע ה-13. תנו רבנן, מעשה באחר. אלישע בן אבוע היה לו ניקניים, שם תואר אחר, שהיה רוכב על סוס בשבת. והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, מאיר, חזור לאחוריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אתם מבינים מה קורה? אלישע בן אבוע היה אדם ענק, הוא רוכב על סוס בשבת. פוגש אותו רבי מאיר, הוא לא צועק עליו. הוא אומר לו, רבי, למדתי סוגיה, יש לי כמה שאלות, אפשר לשאול אותך? בבקשה. רבי מאיר הולך, הרבי הגדול שלו, על הסוס, רוכב, הוא שואל אותו ועונה לו. ברגע מסוים, אומר לו אלישע בן אבוע, רבי מאיר, מאיר, חזור בך. עד כאן תחום שבת. מותר לצאת מהעיר 2,000 אמה, תחום שבת. אחר כך אי אפשר ללכת. עד כאן תחום שבת, תחזור. מילא, אתה צדיק. אני כבר, אין מה לעשות, יצאתי לתרבות רע, שגץ גמור, אבל אתה תחזור בך. רבי מאיר לא מתבלבל, אומר לו, רבי, תחזור גם אתה. תחזור גם אתה. אומר לו, אני לא יכול. למה? כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. כולם יכולים לחזור, חוץ ממני. כבר אמרתי לך, איפה הוא אמר לו, תראו. תראו מי היה אלישע בן אבוע, בקטע 14. שאל אחר את רבי מאיר, לאחר שיצא לתרבות רעה, מהי דכתיב, פסוק בישעיה, לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה קליפז. מה פירוש הפסוק הזה? אומר לו רבי מאיר, אלו דברי תורה שקשים לקנות אותם ככלי זהב וכלי פז, אבל נוחים לעבדם ככלי זכוכית. זה כלי זהב, זה יקר מאוד, צריכים הרבה לעבוד כדי לקנות, אבל ברגע אחד זה נופל, נשבר. אומר לו רבי, אומר לו אלישע בן אבוע, רבי עקיבא רבך, הרבי שלך רבי עקיבא, למד את זה אחרת. מה כלי זהב וכלי זכוכית? אף על פי שנשברו, יש להם תקנה. אפשר לתקן אותם. אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח, יש לו תקנה. אבל מי שיצא לתרבות רעה, יש לו תקנה. אומר לו רבי מאיר, נו, נו, אז אף אתה חזור בך, תחזור בחזרה. כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שבו בנים שובבים חוץ מאחר. אני לא יכול לחזור. מה הייתה הטעות של אלישע בן אבוע? מה הבת קול אומרת לו? הבת קול אומרת לו, תשמע, אתה נקי, אתה טהור. הבעיה שלך, שיש אצלך משהו שהוא אחר. זה לא אתה, תוציא את האחר שבך, ואז תגלה כמה גדול אתה. תגלה כמה גדול אתה. זה הכוונה הצפוני, שהוא צפון בתוך האדם. אז לכן קשה להתגבר עליו. יצרה אין לו כוח, יצר הטוב אין לו כוח. אז מי עוזר? הקדוש ברוך הוא. זה הכל טוב כל השנה. אבל איך אומרת לנו הגמרא? יש יום אחד בשנה שיצר הרע לא יכול לקטרג. איזה יום זה? יום כיפור. ביום כיפור יצר הרע ויצר הטוב הם אותו דבר. כל השנה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, תשמע הקדוש ברוך הוא, אנחנו משתדלים, לא תמיד מצליחים, שיצר הרע, לא מצליחים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך, אל תדאג. אבל יש יום בשנה שאין לנו תירוצים, היצר הרע והיצר הטוב, שניהם מה? בדיוק מה? אותו דבר. נו, עכשיו האדם צריך לבחור. מה פירוש הם אותו דבר? כמו שני השעירים. שני השעירים, אחד להשם, אחד להם, נראים אותו דבר, קונים אותם באותו רגע, הם באותו גובה, אבל אחד הולך להשם, אחד הולך להזזל. אז ביום כיפור, האדם נמצא בפרשת דרכים, הוא צריך בעצם להחליט איזה דרך הוא בוחר. הדרך הנכונה או הדרך ההפוכה? הלא נכונה. אז אם ככה, נפלא הדבר, מדוע שני השעירים צריכים להיות אותו דבר? למה להיות אותו דבר? כי פה האדם כבר אין לו תירוצים, האדם צריך להחליט מה הוא בוחר, ומה הוא לוקח. ולכן, אם האדם, המצוות והעבירות זה אותו דבר, לא מספיק לעשות מצווה. כי ביום כיפור מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא, המצווה זה חשוב, אבל העיקר, איזה כיוון בחרתי, איזה כיוון אני הולך, לכיוון הטוב, אז זה מכריע את הכף. אז לכן, דווקא התשובה, אם ככה, תראו כמה נפלא הדבר, כמה נפלא הדבר. אומרת לנו הגמרא, מלמדת אותנו הגמרא, שלקודש הקודשים אסור להכניס בגדי זהב, אסור לתקוע בשופר של פרה, כי אין קטגור נעשה סנגור. שאלנו הרי בקודש הקודשים בתוך הארון יש את מה? את שברי הלוחות, שזה חטא העגל? לא, בתוך כל הקודשים יש את שברי הלוחות, אמת. אבל שקיבלנו את הלוחות הראשונים, מי הביא את האבנים? שעליהם היה כתוב את הלוחות, הקדוש ברוך הוא. הכל היה מהקדוש ברוך הוא. בלוחות השניים, מה כתוב בקטע ה-16? ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו ללוחות הראשונים אשר שיברת. אתה תכין את האבן, ואני אכתוב על זה. זאת אומרת, מה קרה לנו בלוחות השניים? אנחנו נהיים שותפים עם הקדוש ברוך הוא. הלוחות הראשונים, הכל בא ממנו. בלוחות השניים אנחנו כבר שותפים. השם כותב, אבל אנחנו מכינים את הלוחות. אז לכן, התקיעה הראשונה, זה הישרות, הכל ישר, המשכיות. ואז, חטא העגל, שברנו את הלוחות. זה השברים של תקיעת שופר. והתקיעה שבאה אחרי השברים, היא גדולה יותר מהתקיעה שלפני השברים. כי התקיעה הראשונה, שהעולם שבורא עולם ברא, עולם ישר, נקי. אבל זה הוא ברא. זה עולם שהוא עשה. אחר כך שברנו את מה שהוא עשה. באה התקיעה אחר כך ואומרת, אנחנו יכולים לתקן. וכשאנחנו מתקנים, אז אנחנו יותר טובים ממה שהיינו קודם. כשאנחנו מתקנים, אנחנו יותר טובים. כשלאדם יש בגד, הוא מתקן אותו, זה כבר לא אותו דבר. אדם יש לו אוטו, הוא מתקן את האוטו, כבר לא, זה לא אוטו חדש. אבל אנחנו, שמתקנים את מה שקלקלנו, אנחנו במדרגה יותר טובה ממה שהיינו בהתחלה לפני שקלקלנו. יש שמחה יותר גדולה מזה. לכן, תראו כמה נפלא. כמה נפלא. נאמר בקטע 21, אמר רבן שיום וגמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מה קרה? בימים האלה, אומרת הגמרא המשנה הלאה, בקטע 22, וכן הוא אומר, צנה אורנה בנו ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מה זה יום חתונתו? זה מתן תורה. מה זה מתן תורה? מתי זה מתן תורה? בשבועות, לא? אומר רשי, בקטע 23, יום חתונתו זה מתן תורה, כדי לעשות שם קו, יום הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונות. אני לא מבין. מתן תורה היה מתי? בשבועות. מה זה יום חתונתו? זה יום כיפורים. בשבועות מי נתן לנו את התורה? הכל בא ממי? מהקדוש ברוך הוא. אבל ביום כיפור, זה כבר תורה שאנחנו שותפים בה. יום כיפור חזרנו להיות שותפים עם הקדוש. יום חתונתו, אנחנו פרטנרס, אנחנו שותפים כמו חתן וכלה. יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה. מהי ההפטרה האחרונה של שבע דנחמתה, שקוראים סמוך לראש השנה, בשבת לפני ראש השנה? מהי ההפטרה האחרונה? סוס אסיס בהשם, תגן נפשי בישועתך, כי ילבישני בגדי ישע, ומעיל צדקה יעטייני, כחתן יכהן פאר, וככלה תהדק אליה. חזרנו להיות חתן וכלה, חזרנו להיות מה? שותפים, אבל שותפים מלאים. קודם הקדוש ברוך הוא נתן לנו, עכשיו אנחנו נותנים לו גם. אנחנו נותנים את האבנים, הוא כותב עליהם. זה הסיבה שבנוהג שבעולם, אדם יש לו דין, לובש שחורים, מתעטף שחורים, הוא לא אוכל, הוא דואג, אבל ישראל אינם כן. אוכלים, שותים, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, ושמחים, כותב הטור. איך אפשר לשמח בראש השנה? יום הדין! מלאכים יחפי זון, חילו רעדה יוחי זון. איך אפשר לשמוח? אתם יודעים איך? אדם היה לו משפט. גנב, מה זה גנב? והשופט צריך להיות אחד כזה, שולח ל-20-30 שנה בצוהר. הוא לקח את האורחי דינים הכי טובים. כמובן, באו לב לבצוהר, אפילו לא שחררו אותו הביתה. היה בבצוהר. וכל פעם שבאו האורחי דינים, הוא ישב איתם, בעיקר הוא התפלל, וככה היה רק הוא מרוכז בתפילות ובתעניות. הוא שמע, אמרו לו מה לעשות, מה להגיד. טוב, הגיע יום הדין, נכנסים לבית המשפט, עם האורחי דינים הכי טובים. הוא מתחיל לרקוד. אמרו לו, תגיד לי, השתגעת, השופט רואה אותך רוקד, עוד 10 שנים בצוהר. זה ביזיין בית המשפט. והוא רוקד. תשתקשיב, אנחנו הולכים, הוא גם הכניס אותנו לבית סוהר. או שאתה עוצר מיד. הוא מתיישב, הוא אומר לאורחי דינים, אתם יודעים למה אני רוקד? כי השופט זה אבא שלי. זה אבא שלי. אני כל הזמן התפללתי שהשופט לא יהיה מיסטר פלוני, שיהיה אבא שלי. עכשיו אני מסתדר איתו. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. זה אבינו מלכנו. לכן, לא רק אוכלים, שותים, לובשים לבנים. שמחים. שמחים. כי אנחנו באים עכשיו להראות שאחרי השברים, התקיעה שבאה אחר כך, מעלה אותנו למקום יותר גבוה ממה שהיינו קודם. שאת זה אנחנו שומעים בשעת תקיעת שופר. שכולנו מרוכזים, עוצמים עיניים, כל המחשבות, כל הבקשות, כל הצרכים, שיעלו עם כל השופר, אבל שומעים גם את התקיעה של אחרי זה, זה ייקח אותנו לתקיעה הגדולה של מוצאי יום הכיפורים. וממוצאי יום הכיפורים, לתקיעה היותר גדולה של והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. ובאו העובדים מארץ השוק, הנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם מהר הקודש, איפה? בירושלים. לכן אנחנו מבינים עכשיו טוב מאוד, מדוע בגדי זהב אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים. שופר של פרה אי אפשר. זה מזכיר את חטא העגל. אין קטגור נעשה סנגור. אבל שברי הלוחות שנשברו, הם יעמדו ליד הלוחות כדי להראות, הנה אתם רואים את הלוחות השניים, הם יותר טובים מהראשונים. כי אנחנו שותפים בהם. גם לנו יש חלק בזה. זה התקיעה שבאה אחרי השברים. ולכן, שני הסעירים ביום הכיפורים הם אותו דבר, כי ביום הזה אין לנו תירוצים, אנחנו צריכים להראות מה הכיוון שלנו. כל השנה היצרו של אדם מתגבר עליו, אבל מה הכיוון? מצווה יותר, פחות? זה לא מכריע את הכף, דווקא תשובה, לקחנו את הכיוון הטוב, וזה כמו שני הסעירים שהם נראים בדיוק אותו דבר. ולכן, זה מה שכותב הרמב״ם, שתשובה באמת נחתם לחיים. נראה את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, ונלך עם השמחה הגדולה הזאת של ראש השנה הנזכה ובסיעת הדשמיה בורא עולם עם הקולות של השופר שנשמע נוכל להגיע איתם עוד בזו השנה הבאה לנו לטובה לשופר הגדול לא רק של מוצא יום כיפור אלא לשופר היותר הגדול של הגאולה השלמה מתוך ברכה, בריאות ושמחה ובורא עולם יכתוב ויחתום את כולנו לכתיבה וחתימה טובה שמחה וימלא כל מי שלא תיבלנו לטובה בכל מכל כל. שנה טובה.